התחלנו אתמול את הנושא של מציאות, או מה שנקרא דבר חיובי שהוא קיים בעולם, לעומת היעדר דבר שלילי. כלומר, לפעמים הלכה דורשת דבר חיובי, מעלה מסוימת, תוספת מעלה, ולפעמים התורה לא מוותרת על תוספת מעלה, והיא דורשת רק שלא יהיה חיסרון, שלא יהיה דבר שלילי. אז מה קובע את החלות? האם זה דבר חיובי או היעדר דבר שלילי? זה הנושא שהתחלנו אתמול. הבאנו דוגמה בולטת מהרוגצ'ובי לגבי הסוגיה במנחות של חיטים שנפלו מן השמיים באופן ניסי. היה נס והחיטים ירדו באובן, זה הלשון של הגמרא. אז השאלה היא, האם התבואה הזאת הקשרה למצוות העומר או בחיטים למצוות שתי הלחם בחג השבועות, כי יש דין של ארץ ישראל? אז חוקר הרוגצ'ובי, מה הגדר פה? אני צריך את המעלה של ארץ ישראל, או רק שלא יהיה לי חיסרון של חוץ לארץ? אז אם הם ירדו מן השמיים, אין להם את הפסול הנגטיבי, יש פה היעדר של השלילה, אין כאן שלילה, אבל עדיין אין כאן דבר חיובי של ארץ ישראל. אז עכשיו השאלה היא, אם מישהו שאל אותי אתמול, איפה מן השמיים? השמיים, אם הוא מעל לחוץ לארץ או מעל לארץ, איפה בשמיים? אבל כל פנים זה דרך נס. אז בספר הזה של מפנח צפונות, יש לו עוד כמה דוגמאות של המבנה הזה. יש לו בדף קופנון א', ספק לגבי שחיטה, ובמסוים לגבי שחיטת נוכרי. מהי שחיטת נוכרי? יש לה סטטוס, יש לה מעמד של דבר שלילי, או אין כאן שחיטת ישראל ויש כאן רק היעדר חיובי? כלומר, מה הדין של שחיטה? אם אני צריך את המעלה המיוחדת של שחיטת ישראל, או לא, אני רק צריך שלא יהיה לי את השלילה של שחיטת נוכרי. נפקא מינה, מה יהיה במקרה ששניים שוחטים בבת אחת? זה עם סכין שלו וזה עם סכין שלו. אחד הוא ישראל ואחד הוא גוי. אם אני רואה פה שהכשר השחיטה תלוי במעלה, אז יש לי את המעלה מצד שחיטת הישראל. אבל אם אני צריך שלא יהיה לי דבר שלילי, והשחיטה של נוכרי נחשבת לשלילה, לדבר כאילו הפוסל, אז אם כן לא מועיל לי מה שיש לי ישראל ששוחט, אלא עצם הדבר שיש לי גוי ששוחט, הוא יוצא פה שלילה בשחיטה. או דילמה, לא, גוי זה כלום, זה אפס, הבל הבולים, אין לו שום שייכות לשחיטה, הוא אפס, הוא לא שלילי וגם לא חיובי, ואני צריך רק את המעשה המכשיר של שחיטת ישראל. יש לי שחיטת ישראל, אי גם הגוי שוחט, זה כלום. השחיטה של גוי איננה דבר הפוסלת, איננה דבר שלילי, אלא היא כלום, כמו שאנחנו אומרים, אפס, נוטרלי. הוא קורא לזה הרוגצ'ובי הבל. המילה הבל ברוגצ'ובי, אני לא חושב שיש לו רמז לשלום המלך, אלא הוא מתכוון לומר שזה, אין לזה שום קשר, הוא לא מיילה ולא מוריד. או דילמה לא, שחיטת גוי היא דבר שלילי ופוסל. בהמשך המאמר הזה הוא מביא את הרייבד, והרייבד סובר ששחיטת גוי איננה שחיטה כלל. ואם כן, אפקמינו, במקרה בציור שהבאנו לי אל, אם הישראל שוחט וגם הגוי שוחט, השחיטה היא קשרה, כי יש לי את השחיטה מחשבת, ושחיטת גוי איננה כלום.
אני לא מבין המציאות. לא, מי שחט את השני סמנים?
לא, הם שחטו בבת אחת.
שתי
ידיים על הסכין, או אולי דילמה יש סימנים עמוקים, והם שחטו ממש בדיוק ביחד, במסחס. או לפחות הגיעו לרוב שניים במסחס. אומר הרוגצ'ובי, חידוש נפלא, הוא אומר שאפילו לדעת הרייבד ששחיטת נוכרי היא הבל, אבל שחיטת מומר היא שחיטה פוסלת. וזה לשון הרוגצ'ובי. הוא כותב ככה: אמנם יש מחלוקת עם פעולת בנוח הווי כמו פעולה ריקה, ריקה הכוונה שאין בה כלום, או פעולה רעה, דהיינו שלילית, אבל הוא אומר גם הרייבד יודע אף על פי ששחיטת בנוח הווי הבל והדר, אבל שחיטת מומר היא פועלת רע גם לפי הרייבד. ועל זה יש לו מאמר להוכיח את הנקודה הזאת. יוצא ככה שיש שלוש שיטות. יש שיטה אחת שסוברת שתמיד יש שחיטה פוסלת, בין לגבי נוכרי בין לגבי מומר, שניהם פוסלים את השחיטה. יש שיטה אמצעית שהיא שחיטת הרייבד, שהיא מכשירה בנוגע לשחיטת נוכרי אם אך היה שחיטת ישראל. אבל יש גם שיטה שלילית, שלישית של הרוגצ'ובי, דהיינו ציור שלישי, שיש כאן שחיטה של מומר והיא שחיטה פוסלת. דרך אגב, חשבתי לעצמי, זה תלוי בהמשך המאמר פה, מה ידין בשני סוגי גוי לפי הרייבד. יש גוי שהוא נוכרי והוא לא עובד עבודה זרה, ויש גוי שהוא עובד עבודה זרה. האם יש חילוק לפי ההלכה ביניהם? למה? כי המחשבה של הגוי בנוגע לשחיטה, אם הוא עובד עבודה זרה, היא קשורה איכשהו לעבוד זור, אז ייתכן שזוהי שחיטה רעה הפוסל. אינני יודע. עכשיו הוא חוקר את אותה חקירה לגבי עדים. מה יהיה בחי גב לשאול הרוגצ'ובי אם יש לי שלושה עדים שהעידו בביתים, שניים מהם הם ישראלים ועל פי שניים יוקם דובר, והשלישי הוא גוי? אז הוא אומר, האם נצרף את הגוי לעדות עם הקשרים, ואם כן אבי נמצא אחד מהם קורב או פוסל? והמשנה במסכת מכות בדף ה' עמוד ב' פוסלת אם יש אך ורק פסול אחד בתוך הקבוצה. זה כמו שאנחנו אומרים שתפוח מקולקל מקלקל את כל החבוכה, זה נקרא נמצא אחד מקורב פוסל. או דילמה, העדות היא קשרה משום שגוי אינה פעולה רעה, הוא לא מצטרף לעדות, אלא הוא פעולה ריקה והבל, דהיינו היעדר מציאות ואין כאן דבר שלילי. על השאלה הזאת מביא שורה שלימה של מר מקוימס, וכמו שהרוגצ'ובי אומר גם אני אגיד עין שום. עין תוסף תחולין פרק א' גבי אקום, דים ישראל ואקום שוכתם ביחד שחיטוסו קשירו משום דסביר ללה תוספתו, כך אומר הרוגצ'ובי, דלאב בר שחיטה הוא כלל, כלומר הגוי הוא לא בר שחיטה, הוא לא שוחט פוסל, אלא הוא לאו בר שחיטה. אז אם כן הוא מגיע למסקנה שגוי לגבי שחיטה הוא בעצם תפועת שמיים, אם אני אומר שאני לא צריך, לא זקוק לארץ ישראל בתור מיילה, אלא אני צריך שלא יהיה לי פסול ודבר שלילי. עכשיו בעמוד קמ"ט באות א' יש לו פה בקטע הזה ארבעה חידושים תוך קטע של עשר שורות. החידוש הראשון, שאבלות שנמנית בה יוד א' איסורי אבל, דהיינו שאין באבלות שום קום ועשה, אומר הרוגצ'ובי, האבלות היא קיום, דהיינו על ידי מניעה מיוד א' איסורים, דהיינו נמנע מ-11 שליליים, יש לו קיום במצב של אבילות. אבילות היא מצוות עשה ולא מצוות לא תעשה, אלא שעל ידי הימנות מיוד אלף יישובי עובר מגיע האדם לקיום מצוות אבילות. הוא לא מביא על זה שום ראיה, אבל נדמה לי שכך כתוב להג'ה ברמב״ם. הרמב״ם פותח הלכות אבילות ומונה את המצוות שבהם מצוות עשה להתאבל על קרובה, משמע שהיא מצוות עשה. שמעתי פעם מרב סלוויצ'יק שהקיום של אבילות אינו יכול לדור בכפיפה אחת עם הקיום של שמחה. לכן הגמרא אומרת, מהו לאובל לנהוג אבילות ביונטף? כיוון שכתוב ושמחת בחגיך, אז המצווה של שמחה דוחה את האבילות של האבל, או דילמה, אבילות דוחה את השמחה. שאל רב סלוויצ'יק, הרי למעשה אין כאן סתירה, משום ששמחה מתקיימת על ידי אכילת בשר ושתיית יין, גם האבל מותר לאכול בשר ולשתות יין. אז אם כן, איפה הסתירה? אמר רב סלוויצ'יק, הסתירה היא בקיום המצווה. יש קיום מצוות אבל ויש קיום מצוות שמחה ביונטיף. אלא איך אני מגיע לקיום מצוות אבל, רחמנא ליצלן, למי שמת, על ידי הימנעות מיוד אלף איסורים, אבל על ידי כך מגיע לקיום. הקיום הוא אבלוס בלב. ושמחה אמנם הוא מגיע על ידי פעולה חיצונית של אכילת בשר ושתיית יין, אבל הקיום הקיום שמחה שבלב. אין שני הקיומים הללו יכולים לדור בכפיפה אחת. מוסיף הרוגצ'וב גם טיינס. מהו טיינס? טיינס הוא הימנעות מאכילת ושתייה. או למשל ביום הכיפורים, שהיא הדוגמה בידיעה של טיינס בתורה, כתוב ועיניתם את נפשותיכם, אומר הרוגצ'וב, בלי להביא שום ראיה על כך, שטיינס זה לא לא תעשה, זה לא שלילה והדר שלילה, אלא דבר חיובי וקיום טיינס. מוסיף ומחדש ששביתה בשבת איננה רק הימנעות ממלאכות, שאדם יהיה מקפיד מאוד שלא יעשה מלאכה לחלל את השבת, אלא שבת היא קיום באופן חיובי של מנוחה ושביתה. ודוגמה רביעית הוא מביא פה לגבי מילה, שמצוות מילה היא לא רק הסרת ערל, הערלות, אלא גם כן גדר להיות מהול, לא רק שלא יהיה בלתי מהול, אלא באופן חיובי יהיה מהול. ובעמוד קוף ממזיין הוא מביא פה ראיה לכך ששביתה בשבת היא קיום ולא רק הימנעות מאיסורים. הוא אומר ששבת לא אביא בגדר היעדר, רק פעולה חיובית, מנוחה. וראיה לכך שהרי התורה מחייבת אותו לשמור את השבת, וכל מקום שנאמרה שמירה צריך לעשות פעולות כדי שהדבר יישמר ויתקיים. אז אם כן, לא מספיק שבמשך 24 שעות אני יושן במיטה ואני לא זז ושבי אל תעשה, אלא אני צריך לעשות פעולות כדי להגיע לקיום מצווה שביסה. ולכן הגדר דשומרי שבת שידאגו לכך לעשות פעולות כדי שלא יבואו לחילול שבת. הוא אומר נפקא מינה לגבי הדין של שוגג. תן לי רק דקה למצוא, אני פה זה לא מופיע. הוא אומר חייב אדם למשמש בכיסו בערב שבת עם חשיכו, ואם הוא לא משמש בכיסו לפני שהוא יוצא לרשות הרבים, לא אביא בגדר מסעסק, רק עביר בשוגג. וואו, כאן יש חידוש עצום. אני רק רוצה להתעכב בזה כמה דקות. בדרך כלל, אדם שאינו יודע, הוא לא מודע לכך שיש לו דבר על בגדו, על החיק שלו, אז יש לו גדר של מתעסק. מה ההבדל בין שוגג למתעסק? שוגג הכוונה היא שיש לי חובה מסוימת של שמירה, ולא קיימתי את חובת השמירה המוטלת עליי. זה נקרא שוגג, או במילה אחרת פשיעה. אבל יש מה שנקרא מתעסק. מתעסק הכוונה היא שיש לי עליי דבר, למשל הדוגמה הקלאסית בפרק המניח בבבא קמא, שיש לו אבן על חיקו והוא לא מודע לכך. אף אחד לא יגיד לו. או באמצע השינה מישהו שם כלים על ידו, הוא לא מודע לכך, אף פעם לא היה מודע לכך, אין עליו חיוב שמירה כלפי אותו אבן או אותה חפץ. ובאת הגמרא בחי גבני יש לו גדר של מתעסק. מה נפקא מינה בין שוגג לבין מתעסק? הרי בשני המקרים אי אפשר להניש אותו. נפקא מינה לגבי חובת הכפרה, בנוגע למתעסק הוא לא חייב קורבן כלל, מתעסק פטור מקורבן, ובמיוחד בשבת. מה שאין כן בשוגג, שוגג מחייב אותו בכפרה, דהיינו בקורבן, אם זה חיוב חטוס, משום שאם זה במזריע חיוב קורת. למה? כי בשוגג תמיד יש מימד של מה? של פשיעה. על הפשיעה הזאת מחייבת אותו בכפרה. שואל הרוגת שווי, מה יהיה הדין בנוגע לאדם שיצא מרשות היחיד לרשות הרבים ויש לו מחת תחובה בבגדו והוא לא היה מודע לכך? אומר הרוגת שווי, לפי אימת המידה של כל התורה כולו, אין לך דוגמה יותר טובה של מתעסק פשיטו שהוא פטור מקורבן, כי מתעסק לא חייב קורבן. וחדש הרוגת שווי, לא, הוא יהיה חייב קורבן. ולמה? יש לו דין של שוגג, כי שוגג הוא אדם שהיה חייב לעשות פעולה של שמירה ולא עשה כך. החובס שמירה מחייבת אותו בפשיעה, או יוצרת מצב של פשיעה. אומר הרוגת שווי, מה זה שמיטה בשבת? שמיטה בשבת זה לא אדם שיושן 24 שעות, אלא באופן אקטיבי בקום ועשה הוא חייב מלשון חיובית לעשות פעולה של שמירה. ולכן לפני שהוא יוצא החוצה בליל שבת, מי שחשך הוא צריך לבדוק ולבדות שאין לו מחת תגובה בידו. על עצם הפשיעה הזאת שהוא לא בדק, הוא חייב להביא קורבן מדין שוגג. פלא שולחית, שוב פעם אני תמיד שואל כאן במאמרים האלו, מהיך תסי, מה ראיה לכך? וזה החידוש של הרוגת שלו. לא פטור של מתעסק. למה? כי הוא חייב בשמירה באופן אקטיבי. הוא צריך וחייב לבדוק את עצמו, לבדות שאכן אין לו חפץ בבגדו. חוקר הרוגת שווי, מה הדין, מה הגדר של תומעת מת? האם הפירוש הוא שאין כאן חיות, העדר דבר חיובי, דהיינו חיות, או שיש כאן גדר של דבר שלילי, המיטה היא מתמת? אז איפה התומה נמצאת? אם התומה נמצאת בהיעדר טהרה וחיוס, או דומה התומה נמצאת בדבר חיובי שנקראת מיטה.
לא מוות, מיטה?
אני לא יודע, אולי יש הבדל בין מוות למיטה, תכף נראה את הנפקא מינה.
I mean the activity of the state.
לא, לא, הוא לא העמיד את עצמו.
לא, לא, לא. העובדה של המיטה, או המציאות של...
המציאות של מיטה, לא מיטה עם תת, אלא מיטה עם תור.
אוקיי.
אז פה יש בעמוד קוף ממבוב, חקירה גדולה. הוא אומר... קוף ממבוב, עמוד 146. הצוף נספנך בהלכס תשומוס גבי תומה. האם המיטה עושה תומה, או שחיים עושים טהרה והדר החיים יוצר את התומה? כי התומה נמצאת באופן טבעי ממילא, אלא שהחיים, החיות של האדם היא זאת שמתהרת אותו. אבל אם אין חיות אז הוא יתמה, מה שאין כן לפי הצד הראשון של החקירה שלו. הרי אם אין מיטה באופן חיובי, אז אין משהו שלגרום לו תומה. והוא אומר שיש מצב שהוא לא זה ולא זה, הוא ביני וביני, בין חיים ובין מוות. מה הדוגמה? הוא מביא דוגמה של עבר עובר מת היוצא קודם שחיטת אמו. יש שתי הלכות בשחיטה, הלכה אחת ששחיטה מתירה את הבשר לאכילה, ויש עוד הלכה נוספת ששחיטה מתהרת מדי מבלה. אז הוא אומר, שאם הוא שחט והאימא מתה, הוא שחט האימא והיא מתה, אז כאן יש דין של תומה ממון אפשר, או מחמת היעדר החיות, או מחמת מיטת האימא. אבל בנוגע לעובר, העובר הוציא את העבר הזה לפני השחיטה, אמנם גם העובר מת, אבל המיטה כאן היא לא מיטה מחמת השחיטה. אז מה הדין של תומה? אין כאן חיוס, אבל אין כאן מיטה. וכאן הוא חוקר מה זה חיים ומה זה מובס. האם חיים הוא דבר חיובי ומוות הוא היעדר של דבר חיובי, או שמוות הוא דבר שלילי? וזה מופיע פה בעמוד קמ. היי, אני רק מסכם ממש עליהם פה. יש למצוא גם בעולם ההלכה הרבה דברים שלכאורה נראים שהם בבחינת היעדר ושלילה, דהיינו מיטה זה רק היעדר חיים, אבל אחרי העיון בעומקה של הלכה רואים אנו שיש בהם מציאות, דהיינו דבר חיובי. והוא מביא לדוגמה על כך מחלוקת בין הרמב״ם לבין המדברים, הכוונה היא לאיזו שיקת של מוזלמים, של פילוסופים, שהרמב״ם מביא אותם במורה נבוכים לגבי חושך. המדברים הבינו שחושך זה מציאות, זה דבר חיובי, והרמב״ם חולק עליהם, והוא סובר שחושך זה רק היעדר של אור. אבל הדוגת שוב מסכים עם המדבר נגד הרמב״ם, ואומר שחושך הוא לא רק היעדר אלא גם מציאות, והיא בריאה. הקדוש ברוך הוא ברא בריאה חיובית שנקראת חושך. הוא מביא כאן הרב מנחם קשר בשם הגאון מווילנה. הגאון כתב פירוש על ספר היצירה. החושך, כותב הגאון מווילנה, אינו היעדר אלא הוא בריאה נפלאה. הוא נותן לזה אפילו ציון מסוים. וכמו שנאמר, יוצא אור ובורא חושך, שהקדוש ברוך הוא ברא את החושך. אוקיי. עכשיו, בהמשך למה שדיברנו אתמול בסוף השיעור, אבל לא הספקנו לראות את זה בפנים, אני צילמתי לכם כמה דפים, כמה עמודים מהספר על התשובה של פנחס פלי, שמבוסס על הדרשות של רב סלוויצ'יק, ורב סלוויצ'יק חוקר לגבי תשובה. מהי התשובה? האם התשובה היא ביעור הרע, דהיינו לשלול את החטא ואת הרע, או דילמה, הוא מביא כאן עוד צד, לומר שהתשובה היא העלאת הרע, לא ביטול ועיבוד הרע, אלא להעלות את הרע, מלשון עלייה. אם כן, נשאלת השאלה, מה היחס בין הבעל תשובה של היום לבין מה שהוא היה אתמול? אם אני אומר שתשובה היא ביעור הרע, אז יש כאן אדם חדש, פונים חדוש, אז בואו לכאן. והוא מביא את לשון הרמב״ם. הרמב״ם כותב בלשונו בלחס תשובה, אמש היה זה סנוי לפני המקום, משוקץ, מרוחק, תועבה, והיום הוא אהוב, נחמד, קרוב וידיד. והרמב״ם גם קובע שיש לבעל תשובה לשנות את שמו, כלומר איני אותו האיש. אז רב סלוויצ'יק אומר שזה נקרא ביור הקט, היינו אני רוצה לנתק את הקשר שלי לגמרי עם העבר, אין לי קשר עם העבר, העבר רק מביא לי סיוטים וחלומות רעים מאוד, ואני משחית את הרע. זה נקרא לשלול את השלילה. עכשיו רב סלוויצ'יק רוצה לחדש לו שייתכן שיש עוד סוג של תשובה, תשובה אפילו יותר גדולה, במעלה מיוחדת, כאשר הוא לוקח את הרע ועל ידי הרע הוא מגיע לדרגות גבוהות שהוא לא השיג אותם לפני כן. הוא לא מבטל, לא מנתק את הקשר שלו עם העבר, אלא אדרמה, העבר הוא זה שדוחף אותו לעלות מעלה מעלה. והוא מביא פה בעמוד 175 שבנוגע לתשובה של ביאור הרע, אז אני מבין שמה שהיה משוקץ ומרוחק היום זה כבר לא קיים. אבל איך ייתכן, שואל הרב סלוויצ'קה על עצמו, שיש מה שנקרא העלאת הרע, אם הוא לא מוחק את האתמול, ואתמול הוא היה משוקץ ומרוחק, אז אם הוא לא מבטל את אמש, אז איך ייתכן שהיום הוא חוזר בתשובה? אומר רב סלוויצ'קה, התשובה המיוחדת הזאת של העלאת הרע אינה דורשת מן האדם שהוא לא יחזור לנקודת החטא, נקודת המוצא, למקום שהוא עמד בתחילה, אלא יש לו שאיפה עזה להתקרב לבורא עולם, להגיע מדרגה גדולה של עלייה, על ידי המקום שהוא עמד בו אתמול כשהוא חטא. והוא אומר ככה, החטא הופך לכוח איתנים המושך את החוטא להתפרץ לעבר בורא עולם. החטא עצמו הוא זה שנותן לו כוח. את החטא אין לשכוח, איך כתוב בפסוק שם, חטאי כנגדי תמיד. אין להשליך למצולות ים את החטא, להפך, יש לזכור את החטא. זיכרון החטא יש בו כדי לחשוף בנפשו של השב נכונות למעשים גדולים יותר, עזים יותר. האנרגיה של החטא עצמה דוחפת אותו, מקדימה אותו, מושכת אותו כלפי מעלה. הוא מביא כאן דוגמה של ריש לקיש. ריש לקיש הוא דוגמה יוצא דופן של בעל תשובה. הרי ריש לקיש נדמה לי היה מלסתם את הבריאות, אני לא יודע, אני לא זוכר את כל הפרטים של הגמרא במציע, אבל רבי יוחנן תפס אותו והביא אותו לחזרה בתשובה. אומרים בעלי תוספות שאחר כך היה גדול יותר מאשר היה קודם. הקצר, הרי בזמן שעסק בליסטיות בוודאי שלא הלך ללמוד תורה, מה איפה עשה אותה אתה, אם עין אתה יותר גדול ממה שהיה מקודם? החטא. החטא הוא זה שגרם לו. בעל תשובה יודע שלא לשכוח את העבר, לא לתלוש את הדפים של החטא מספר הזיכרונות שלו, אלא דווקא לזכור את החטא. החטא רותם אותו לתפקיד חדש, להשתמש בו כדי להגביר את קרבו ואת העוז לגעגועי קדושה הפורצים מקרבו להתקרב אל השם. הקדוש ברוך הוא אינו עובר על פשע, אלא נושא עוון ופשע. כביכול הקדוש ברוך הוא נושא את העוון, מרים, מגביה את העוון. והוא מביא על כך שריש לקיש הוא זה שאומר גדולה תשובה שזדונות נעשים לו כזכויות. איך ייתכן שהזדונות נעשות לו כזכויות? אלא הכוונה היא לתשובה של העלאת הרע. תשובה זו גורמת לו לאדם שיעשה את המצוות ביתר עוז. וכדי להבהיר את הנושא, ב-178 הוא מביא דוגמה מאבלות. אדם יש לו קרוב, ובמשך כל חיי הקרוב הוא לא מעריך אותו מספיק, אינו זוכר להערכה נכונה כל זמן שהקרוב חי וקיים. פתאום הוא הלך ממנו, ועכשיו הוא מתגעגע, מתחיל להתגעגע, הוא מתחיל להעריך מה הוא היה בחייו. הוא מביא פה בעמוד 179 גמרא בברכות, שאחרי רב הלך לעולמו, התלמידים חזרו מהלוויה וישבו לאכול לחם, כל אחד ישב לבדו, נדמה לי שהזכרנו את הסוגיה הזאת. התחילו להסתפק, מבוא אלוהו, הרי הם לא הסבו יחד, הם לא ישבו יחד, האם יש להם אפשרות לזמן? או דילמה, כיוון דיאמר נזלי, הם אמרו לעצמם, כל אחד לחברו, נזל ונאכל ריפתו, נלך ונאכל פת בדוכתא פלניה, באותו מקום, אז זה נחשב כאילו שהם הסבו יחד, ולא הביא בידיים. הם לא ידעו תשובה איך לפסוק את ההלכה לגבי זימון. קום רב אדה בר אבא, אהדה קרא לאחורי וקרא קרי אחרינה. הוא קרא, התלמיד מופק חייב לקרוא עם עין, לקרוא על, מיתו, על רבו שמת. אז רב אדה בר אבא, שהוא כבר קרא את בגדיו לפני כן, הוא קרא פעם שנייה. אומר רב סלוויץ' שקריאה הראשונה של רב אדה בר אבא הייתה על רבן של ישראל שהולך לעולמו. אבל עכשיו פתאום באותו מעשה התחיל רב אדה בר אבא להכיר ולדעת מה חסר להם. הרי זה כאשר עלתה לפניו שאלה קלה, פתאום הסתכלו וראו שאינם יודעים תשובה איך לנהוג בה. אז באותו רגע נודע לו פתאום מי עבד לו, והוא הכיר את מה שהיה חסר לו. ועכשיו שנודע לו רבי אדה בר אבא כי רבם איננו, חזר וקרא קריאה שנייה. זה בעצם הבעל תשובה של הלאת הרע. היה במצב של טהרה לפני החטא, ועכשיו הוא נזכר לאחר שהוא טימא את עצמו, כי לא מדובר פה בעבירות סתם, אלא פתאום הוא נזכר בקדושה, בטהרה שהיה לו לפני כן. אני רק מוסיף את זה, לא? והגעגועים האלו למה שהיה לו לפני החטא, הם מניעים אותו והם דוחפים אותו לחזור בתשובה. ועכשיו יש לו מאמר שלם על געגועים. מה זה געגועים? אז זה נקרא הלאת הרע. אוקיי, עכשיו יש לי סוגיה במציע, ואני מודה ליחיל שהוציא לי את הדף הזה, כי אני לא מוצא את הספר אצלי, למרות שאני יודע שהוא קיים. הספר הזה נקרא אוצר מפרשי התלמוד, במציע חלק א' בעמוד תוף י', דהיינו ובמציע ת' עמוד א'. הסוגיה שם מחלקת בין שני סוגי קניינים. יש קניין משיכה ויש קניין של מסירה. חבל שאין לי פה גמר במציע, הייתי מקריא בפניכם את הגמרה. לא, אני לא רוצה להפריע לכם, אני אנסה לי, ראיתי את הסוגיה אתמול בלילה, רק שני אחד. אז מדובר שם בנוגע לבהמה, והוא רוצה להקנות לחברו בהמה, ואם הוא אומר משוך את הבהמה, אז הוא קונה את הבהמה על ידי משיכה. אחר כך הגמרא מסתפקת מה הדין לגבי מנהיג, סליחה, טעיתי, מנהיג זה מסירה. הגמרא מסתפקת לגבי רוכב. אם הוא רוכב על הבהמה, כי בדרך כלל בקניין משיכה האדם גורם לכך שהבהמה תזוז, שהיא עוקרת רגליה וידיה, אבל ברכיבה בעצם הוא מכה בבהמה וזה מנהיג את הבהמה. אז הגמרא מסתפקת מה דינה של רכיבה על בהמה, אם היא פעולת קניין או לא. הגמרא מניחה שכשהוא יושב על הבהמה לפני שהוא רוכב, הרי עצם המשקל של הבהמה גורם במידת מה שהבהמה תזוז, אז אולי ייתכן שיש לזה דין של משיכה. הגמרא אומרת שאם המקנה אומר לקונה, סליחה רק רגע, Kni kederech shebnei adam konim. Alashon shel hamakne haya kni kederech shebnei adam konim. As hashayla im b'chai gavne hu kone al yidei rochuv. Lo rochuv shehu makeh b'beima im haraglaim shelo, elo rochuv shehu tofes b'mosera on the reins, kehu tofes b'mosera. Ha'im hu kone ulai midin mesira. As mevi kan yesh mishen istapek divrei Pinchas, ani lo makir et hasefer. Im rak shelo b'fanav lo yikne al yidei rechiva. Be onale kni kederech shebnei adam konim. Mipnei sheshalo befanav tzarich lomar lo lech chazek ukni ulgabi rechiva havi kelo omar lo vechasera haamira. As lofi atzad arishon shal adivrei Pinchas yotzei kach im הוא לא היה בפניו. כלומר, יוצא ככה, יש שני דינים בקניינים. יש דין אחד של בפני המקנה, ויש דין שני של לא בפני המקנה. אם המקנה הוא לא נמצא שם בשעת פעולת הקניין של הקונה, אז הלכה דורשת קניין יותר חזק, יותר מפגין בעלות. מה שאין כן, אם הוא בפניו, הוא אומר לו, והוא עושה את הקניין בפני המקנה, והמקנה מסכים, אז מספיק קניין שהוא פחות חזק. ייתכן שיהיה נפקימי לגבי רוחוב בתופסת המוסרה. אז הוא שואל ככה, הגמרא אומרת שמדובר שהמקנה אמר לו לקונה קני כדרך בני אדם שבני אדם קונים. ובזה הוא קונה במוסרה מדין בדין קניין מסירו. אז לפי הצד הראשון הוא יקנה מדין מסירה ולא מדין רכיבה. מדוע? משום שהיה מדובר שהמקנה לא היה שם בשעת הקניין, שלא בפונוב, ובשלא בפונוב ההלכה דורשת שהוא יגיד לו לחזק וקני. צריך אמירה מפורשת לקניין. ולגבי רכיבה שאין דרך של בני אדם לקנות על ידי רכיבה, הוי כלא אומר לו כלום וחסרה אמירה. אבל אם היה בפניו, לא צריך אמירה, ואז הוא קונה בכל מקום. ודילמה, אמירה זו מגרעת דהוי כאילו אומר לו שאינו מקנה לו אלא רק באופן שבני אדם קונים. אני אנסה להסביר מה שאני מבין פה. יש בנוגע לרוכב, יש מצב ביניים. הוא יכול לחשב כקניין, אבל הוא גם יכול להיות פחות מקניין ולא יועיל בתור קניין. הוא במצב ביני וביני, כמו שאני אומר, זה תלוי מי מושך אותו לאיזה כיוון. אז ייתכן והקניין הזה יועיל, הקניין הזה יועיל, אלא אם כן יש אמירה שלילה, אמירה ששוללת את הקניין. אמירה זו שוללת הקניין, כי הוי כאילו אומר לו שאינו מקנה אלא כדרך שבני אדם רגילים לקנות. ומכיוון שהקניין הזה, כמו שאמרתי, הוא פחות חזק, הוא רופף קצת, הוא בדין השמושס, משום שאין דרך בני אדם לקנות על ידי רכיבה, או קונים על ידי משיכת הבימה, או על ידי מסירה, אז במקרה של רחוב, שאולי יש קצת מסירה, ואולי אפילו קצת משיכה, משום שגורם לבימה לזוז קצת, וכו' וכו', כל המצב של קניין, קניין רחוב הוא מאורפל, הוא בין השמשות, ואין דרך בני אדם לקנות בו. אז הגמרא אומרת שאם המקנה אומר לו לקונה, קני כדרך בני אדם, כשבני אדם קונים, אז הוא לא קונה על ידי רכיבה. מסתפק הדברי פנחס, במה מדובר? האם מדובר בבפונוב או שלא בפונוב? אם מדובר בבפונוב בפני המקנה, אז גם קניין שהוא לא לגמרי ב-100% קניין מועיל, משום שכיוון שהמקנה נמצא שם בפניו בנוכחותו והוא מסכים, זה כאילו משלים את החיסרון, מעלה את הדרגה של הקניין והוא יועיל. אלא מדוע כאן זה לא מועיל? משום שהמקנה הוסיף לך קנה בדרך שבני אדם קונים. האמירה הזאת היא זאת שפוסלת את הקניין רכיבה. אבל אם היה שלא בפניו, אם היה בלי אמירה, הוא לא אמר כלום, אז הרכיבה מועילה מהנילי בקניין בפניו. או דלמה, הצד השני הוא שמדובר פה בשלא בפניו. הגמרא לא מתנה שום תנאי פה, היא מדברת בלשון סתמית, אנחנו פשוט לא יודעים אם מדובר בפני המקנה או שלא בפני המקנה. אז הדברי פנחס מסתפק ואומר יש נפקא מינה גדולה. אם מדובר בפניו, אז הלכה היא שהוא לא צריך אמירה בכלל, כן? בפניו אין צורך לאמירה לחזק וקני. אז אם רק שלא בפניו לא יקנה על ידי רכיבה, ולמה שלא בפניו לא יקנה על יחירה? כי שלא בפניו יש צורך לומר לחזק וקני, נכון? וביאור עלי קני. ולגבי רכיבה הרי זה כלא אומר לו. האמירה הזאת שהוא צריך לומר לו לחזק וקני בשלו בפונוב אינה מתייחסת לרכיבה, כי רכיבה זה לא נכלל באמירה הזאת של לחזק וקני. אבל בפונוב, לפי הצד הזה שאין צורך לאמירה, אז קונה בכל אופן. כלומר, אין כאן שלילה באמירה הזאת של קנה כדרך בני אדם קונה, אלא אין כאן אמירה חיובית, ובהיעדר אמירה חיובית לא קונה לי, משום שזה היה שלא בפניו. אבל אם זה היה בפניו שאין דין ואין תנאי בקניין של אמירה, אז ממילא הוא יקנה על ידי רכיבה בפניו. על מה מדובר בגמרא? מדובר שלא בפניו, ושלא בפניו יש צורך לאמירה, והאמירה הזאת של כדרך שבני אדם קונים אינה כוללת בתוכה את מה? אינה מתייחסת לרכיבה, לכן לא קונים. אבל יוצא לפי הצד הזה שאם זה היה בפניו ואין דין של אמירו, אלא שתיקה והסכמה, אז ממילא הקניין הזה יועיל. למה הקניין הזה לא מועיל בסוגיה? משום שזה היה שלא בפניו, ושלא בפניו קניינים לא מועילים אלא ידי אמירה חיובית של לחזק וקני. חסר פה אמירה חיובית, משום שאמירה הזאת אינה, של כדרך בני אדם, לא כוללת את הקניין, הפעולה הזאת של רכיבה. או דלמה, לפי הצד השני, הוא אומר ככה, לא, שלא שהאמירה הזאת של כדרך שבני עוד קודם היא היעדר אמירה, אלא אדרבה היא אמירה שלילית, להפוק הרכיבה, למעוט הרכיבה. ונפקמינה שאם הוא אומר לו את הלשון הזאת בפניו, אז יוצא שהוא לא יכול לקנות על ידי רכיבה. מה שהייתי לפי הצד הראשון, שאין צורך בפניו לשום אמירה, אלא שיש דין של מה? של שלא בפניו, שמדובר בשלא בפניו. אז אם מדובר בשלא בפניו, אני זקוק לאמירה. אז האמירה הזאת של כדרך שבני אדם קונים אינה אמירה לגבי רכיבה, זה היעדר אמירה. אם זה רק היעדר אמירה ואין כאן שלילה, אז ממילא בפניו זה יועיל, כי בפניו אין דין של אמירה, אין תנאי, אין צורך באמירה חיובית. מה שאין כאן לפי הצד השני, יש דין של למעוט אל הפוקי, האמירה הזאת של כדרך שבני אדם קונים היא סותרת את הרכיבה. אוקיי? כך אני הבנתי. עכשיו רבותיי, יש ספר האגודה, אחד מהראשונים, והבית יוסף הרמ"א מביאים את שיטתו ביורדי הסימן ריש למד בית בהלכות נדרים לגבי מי שנדר לעשות מעשה ביום אחד במשך 30 יום. אז היהודי הזה דחה את העשייה שלו, קיום הנדר, במשך 29 ימים, עד שהגיע ליום ה-30, וביום ה-30 הוא רצה לקיים את נדרו, והיה אנוס על כך. אז מחמת אונס, הוא לא היה יכול לקיים את נדרו. אומר ספר אגודה, שאונס ביום אחרון לאו שמי אונס, כי הרי במשך הימים הקודמים לא היה שום מעקב על יודו, אז הוא לא יכול לטעון אונס הייתי ביום אחרון. שואלים המפרשים הקצות והנתיבות, הרי בגמרא בגיטין כתוב שאם מישהו נתן גט לאשתו, אם לא באתי מכאן ועד 30 יום, הוא הגיע ביום ה-30 כדי לבטל את התנאי ואת הגט, והגשר, פוסקה מברו, הגשר נשבר והוא היה אנוס, והוא עומד בצד השני של הנהר והוא צועק בכל רם, הנה באתי, הנה באתי. אומרת הגמרא, יש לו טענת אונס, ובעצם על פי דין הגט לא חל, על חכמים קיימו את הגט, או יותר מדויק, אבל זה לא ענייננו, הפקיעו את הקידושין. למה? כי ייתכן שאדם ייתן גט לאשתו והיא לא תדע שהוא אנוס, ויש שם משום צנועות ומשום פרוצות, משום פרוצות הם לא יבדקו היטב אם הוא היה אנוס, וייתכן שהוא רצה לבטל את הגט, והם יתחתנו, ונמצא, הרי יש טיינס אונס בגיטין, והיא אשת איש והילדים ממזירים. או יש צנועות, שבכל מקרה שהוא ייתן לה גט על תנאי, היא תחשוב שמה אולי הוא אנוס, ולכן הן לא יהיו מוכנות למה להתחתן.
עד מתי?
עד ביאס גוי. זה מה שנקרא איגוד. אז כדי למנוע גם את המצב של הפרוצות, שבאמת אכן הוא היה אנוס, הן לא יודעות, אבל הוא היה אנוס במציאות, באמת, כלפי שוויינגרים, או למנוע את המצב של הצנועות, שהאמת היא שהוא לא היה אנוס, ואם כן הגט חל, והן לא יודעות, ולא יהיו מוכנות להתחתן, אז למנוע את שני המצבים האלו, חזל הפקיעו את הגט. מה זאת אומרת הפקיעו את הגט? אז על זה יש סוגיה שלמה שם במסכת כתובות בדף ג' עמוד א', okay, זה לא ענייני. אבל הנה יש לנו דוגמה שהוא התנה תנאי על מנת שלא באתי עד 30 יום, ובסוף ה-30 יום הוא היה אנוס, והגמרא אומרת שזה נחשב כאילו שהוא בא ולא קיים את התנאי, אדרבה ביטל את התנאי, ולכן הגט הוא בטל ומבוטל. נשאלת השאלה, הרי לפי שיטת ספר אגודה, הוא לא נחשב לאונס. כי האגודה אומר שאם אדם נדר לעשות משהו תוך 30 יום, הוא היה אנוס ביום האחרון, אין כאן טענת אונס. משום שהוא היה יכול לקיים את הנדר שלו ב-29 ימים הראשונים, למה הוא דחה את זה ליום האחרון? כך מקשים הקצות והנתיבות. אז יש כאן קטע ברב חיים, ורב חיים רוצה להסתפק בכל תנאי של זמן. מה הכוונה? מה עומק הכוונה של תנאי על זמן מסוים, על פרק של זמן? אז יש לכם את הצילום, אני צילמתי את זה לכם אתמול. אז הוא כותב ככה, הוא אומר, שאם לא באתי מכאן ויד תלתן יומן, קיומו התנאי, האם הוא המייסה של אי ביר, והזמן הוא מעצם קיום התנאי, דהיינו קיום התנאי הוא אי ביר של 30 יום, וצריך שהמייסה של אי ביר יתקיים ב-30 יום. או דילמה, יש לו לעשות מעשה של ביה ויש לו 30 יום, אז הוא רוצה לחלק כאן בין הסוגיה של גט לבין הסוגיה בנדורים. בנוגע לנדר, אדם קיבל עצמו שבמשך 30 יום הוא יעשה את המעשה. אומר ספר אגודה, כיוון שבמשך הזמן הזה הוא לא היה אנוס, אם הוא היה אנוס במשך 30 יום מילא, אבל הוא לא היה אנוס, אז אונס ביום האחרון לאו שמי אונס. מה שאין כן, אומר רב חיים, לגבי אם לא באתי, הכוונה היא שלא באתי במשך 30 יום, הזמן הוא חלק מהותי מעצם התנאי. ואם כן, אם חסר יום אחד של אי ביה ברצון, זאת אומרת הוא החליט בהחלטה חיובית לא לבוא, אז לא נתקיים התנאי. אז אין הכינה מאונס כמאן דעביד, לא אמרינן. אני לא אומר שכיוון שהוא צועק והוא רוצה לעבור את הגשר והוא אנוס והוא מנוע מכך בגלל שהגשר נשבר, לכן זה כאילו הוא בא. אני לא צריך לומר דבר כזה, אומר רב חיים, אלא פשט הוא שהקיום התנאי פה לקיים את הגט הוא אי ביה של 30 יום. רב חיים הופך את השלילה לחיוב, דהיינו שיש 30 יום של אי ביה בחיוב. מה שאין כן בנוגע לתנאי בנדורים, כאן ה-30 יום רק מאפשר לו את משך הזמן הזה לקיים את נדרו. הוא לא התכוון לומר שהוא עובר על הנדר ויש לו 30 יום של אי עשייה, אלא הוא יעשה את הדבר הזה ויקיים את נדרו המוטל עליו עד 30 יום, עד תאריך מסוים, ובמשך יום אחד מכל הימים האלו. זה נקרא שיטת האגודה, אונס ביום האחרון.
מה יהיה בגט אם ביום ראשון היה אנוס ואחרי זה לא היה אנוס?
אם הוא היה אנוס ביום הראשון, אז יוצא לפי הגדרת רב חיים שאין כאן אי ביה של 30 יום, אז במילא הגט הוא לא חל. הגמרא רק נותנת את הדוגמה הדרמטית הזאת משום שבסתומה הוא השתדל, הוא עשה מאמץ להגיע כדי לבטל את הגט, ופתאום פונקט קרה לו פונקט, שכמו שאומרים ביום האחרון.
יכול לקחום להמזרות כל הדברים האלה. הרי חז"ל מאוד נזהרים בעניין של ממזרות, מאוד מאוד
מזכיר. זהו, לכן פתרו את הבעיה של ממזרות. זה הנקודה של הסוגיה, איך לפתור את הבעיה של ממזרות. דהיינו שעל פי דין הוא ביטל את הגט, היא לא מודעת לכך שהוא ביטל את הגט, כי למעשה הוא לא הגיע, היא לא ראתה אותו. איפה הוא? הנער איננו, הסימן שהגט חל. היא הולכת ומתחתנת ויש כאן בעיה של ממזירות, והסוגיה הזאת תקנה תקנה כדי למנוע את הממזירות. זה כל הסוגיה. דגן סוגי גט אבדם. אבל מה שאני רוצה להתעמק פה ברב חיים, ועוד לא, עוד לא הגענו אפילו לסוף, אני לא יודע אם הגענו למחצית הדרך, שרב חיים רוצה לומר שיש כאן קיום התנאי כאשר הזמן קובע את קיום התנאי, ואף על פי שאונס כמנדי עובד לא אמרינון לשון הירושלמי, והזכרנו את זה לפני שבוע, אז אי אפשר לומר שהוא בא, אומר רב חיים, אבל זה לא מקיים את הגט. מה שמקיים את הגט זה אי ביה של 30 יום. ה-30 יום קובע כאן שהשי ויאלטה עשה נחשב לקום ועשה, והוא מקיים את התנאי ואת הגט באופן חיובי על ידי אי ביה. אז האי ביה שלכאורה זה דוגמה קלאסית של היעדר בלשון של הרוגת שומר, הופך להיות בלשון של רב חיים לדבר קיום ומציאות חיובית, דהיינו אי ביה בחיוב. אם אני יכול לסלק או לעקור אחד מהימים מהגוף, מהחטיבה הזאת של 30 יום של אי ביה, דהיינו באי ביה של אחד מהימים, וכמו שסם אומר בצדק, לא אכפת לי איזה יום, אז אין לי 30 יום של אי ביה. עכשיו רבוסי, יש כאן חלק שני של המאמר הזה של רב חיים. אני מבקש, אני אגיד רק כמה מילים של הקדמה, אבל אני מבקש שתענו בפנים. יש פרשה של גאולת בוטי אורי חום. הכוונה היא שבעיר מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, מכרתי לך בית, ויש לי זכות לגאול את הבית, להביא לך את הכסף חזרה. מכרתי לך את הבית, עכשיו אני מביא לקונה את הכסף לפדות את הבית, תוך שנה, תוך י"ב חודש. ורב חיים מסתפק, מה יעדים לפי ספר האגודה, אם במשך י"ב חודש הוא היה יכול לגאול את השדה, והוא החליט לבוא ביום האחרון, וביום האחרון קרא לו איזה אונס, מה יגיד ספר האגודה לגבי אונס ביום האחרון בגאולה סבות היריחו? אז תענו בזה, ואני חושב שזה תלוי איך נבין את הדין של 12 חודש. אז זה המאמר שמסעתי לכם אתמול. עכשיו בסיום השיעור, אז יש לנו כמה וכמה דפים שחילקנו אתמול. א', האם שייך מחילה על בעין, על דבר בעין? למשל, אם אני מפקיד חפץ בידך, אני מפקיד ואתה נפקד, האם אני יכול למחול לך את החפץ? ורב חיים מדייק, לא רב חיים, סליחה, הרב שלנו מדייק פה בכל מיני רמב"מים פה ושם, וזה מופיע בעמוד 243. יש כאן סתירות לכאורה ברמב"ם, והוא מניח כלל שאין מחילה ובאין, דבר באין אני לא יכול למחול לך. מחילה זה שלילה, לסלק את בעלותי, אבל הקנאה היא הקנאה חיובית בחיוב, ומחילה כיוון שהיא אינה אלא סילוק ושלילי, אינו יכול לפעול הקנאה. לכן בנוגע לשיבודים או חובות, אני יכול למחול על חוב, כי אני לא מקנה לאף אחד, אני רק מסלק את עצמי בשלילה. אז תעיינו בזה, זה גם כן נשלים מחר. ואחר כך יש לנו עמודים 270 ו-271, וכאן יש סוגיה של שותפים, ומה הדין של שותפים לגבי סילוק, לגבי הקנאה. ושוב פעם, השאלה היא אם שותף אחד יכול להסתלק מהשותפות. מה עוד? עכשיו, הנושא של שלא לשמה דיברנו כבר אתמול, אם שלא לשמה זה היעדר לשמה או שזה דבר שלילי ופוסל, ונפקא מינה אם יש לו את שני הדברים, גם מחשבת שלא לשמה וגם מחשבת לשמה, אז כאן בעמוד 232 שמסרתי לכם אתמול, יש לו נפקמינה בין ספר תורה לבין גט. בגט אני צריך לשמוע באופן חיובי כדי להכשיר את הגט, ואין דין של פסול שלא לשמוע, מה שאין כן בספר תורה לגבי כתיבת השמות, יש פסול של שלא לשמוע, ופה מעריך בזה באופן יסודי. אחר כך בנוגע להקנעת גט לאישה, האם הבעל צריך להקנות לה את הגט בחיוב, או מספיק שהוא מסלק את עצמו, נפקמין לגבי איסורי הנור, גט על איסורי הנור. וכאן בעמוד 234 הוא מתייחס לסוגיה של כתב עליון, יהיה כתב או לא כתב. אז אלו כל הדפים שמסרתי לכם אתמול, סיים אתה לא קיבלת, אז בסדר, תעתיק את הדפים האלו. וזה מה שיש לנו בינתיים להיום. אז עברנו על כמה וכמה סוגיות יפות, הן ברוגצ'ובי, הן ברב חיים, הן ברב סלוויצ'יק, על התשובה, שני סוגים של תשובה, וזה השם. אוקיי? הלוואי שנזכר לשלול את כל השליליים ולהביא מעלה לכל הדברים החיוביים.
אמן.
אוקיי, בסדר.